טוב, אנחנו למדנו אתמול שהמצוות הם דומים לגרעין, ועם ישראל הם נקראים הארץ. מה שהוא הסביר זה כמו בגרעין שזורים באדמה, אז בגרעין עצמו הוא יבש, כל מה שקיים בו הפרי בגרעין זה בפוטנציאל קיים בו הגרעין, אבל הוא מצד עצמו יבש. מה קיים באדמה? באדמה יש רק כוח הצומח, אין באדמה צורות פירות, יש כוח הצומח. כשהגרעין מתחבר באדמה, אז הכוח הצומח מתחבר לפוטנציאל שיש בגרעין, ואז הוא מצמיח פרי כמותו. מה הנמשל, הוא אמר? שהמצוות שיהודים מקיים, המצוות הם כמו זרעים. כיוון שהמצוות ירדו לעולם הזה כדברים גשמיים, אז דומה לזרעים שהם כמו עץ באלמה, שאין בהם שום דבר. תמון בהם במצוות רצון אלוקי, חפץ השם, אבל המצוות מצד עצמם הם גשמיים ויבשים. עמד את היהודי הוא כמו ארץ, ארץ חפץ. כשיהודי מקיים מצווה, אז מתגלה על ידי קיום המצווה של יהודי, הכוח האינסופי העצום שיש במצווה, וזה פועל את פעולתו גם בעולם וגם בעניינים. ואותו דבר לגבי תורה. זה נקודת הדברים שלמדנו בפעולת הראשונה, נמשיך הלאה. נמשיך הלאה להסביר את הפעולה העצומה שהמצוות פועלים אחרי שיהודים מקיים אותם. אם המצוות הם דומים לזרעים, אז הזרעים אחרי שהם נקלטים באדמה, בסופו של דבר יוצא פירות. והפירות הם באין ארוך הרבה יותר מאשר הזרעים שזרו באדמה כמה זרעים, והפירות יוצאים פרדסים שלמים עם פירות שמכילים ריבוי עצום של עוד פירות וטעמים ועוד גרעינים וכן הלאה. אז נראה מה זה בנמשל. הנה כתיב, אור זרוע לצדיק. צדיק זה היהודי שמקיים מצוות. והמצוות שהוא מקיים זה כמו אור זרוע, כמו דבר שזורים באדמה. אז הזרעים האלה, דהיינו המצוות, זה נהיה אור. אור זרוע לצדיק. שאור תורה ומצוות. מה שיהודי מקיים תורה ומצוות, אז מה קורה עם האור של המצוות עכשיו? הוא כעת מבחינת זריעה. כיום, בזמן הזה, יהודי מקיים מצווה, אתה עדיין לא רואה את הפעולות העצומות שהמצווה פועלת. למה? זה עדיין ברמת זריעה. עדיין אנחנו, כל שנות הגלות, יהודי מקיים מצוות, זה תקופת הזריעה. זורים עוד גרעין ועוד גרעין ועוד גרעין. ולעתיד יהיה בבחינת גילוי, בבחינת פרי. לעתיד לבוא, הזרעים הללו שיהודים זרו במשך כל שנות הגלות, יצאו מהם פירות, המצוות יתגלה בהם האור הנפלא וזה כמו פרי. אז זה נאמר בפסוק, ומלאו פני תבל תנובה, שזה יניב פירות, כל העולם יניב הרבה פירות, דהיינו המצוות יתגלה העניין שבהם. והנה אחד הפעולות הנפלאות שהגילוי הזה של המצוות יפעל בעולם, והנה תחיית המתים שיהיה לעתיד, זה שיהיה לעתיד לבוא אחרי ביאת משיח, יהיה תחיית המתים, שזה פעולה עצומה לגמרי למעלה מגדר הטבע והסדר, הוא על ידי גילוי בחינת סובב כל עלמין. יהיה גילוי אלוקי כזה גדול, שנקרא סובב כל עלמין. לגבי סובב כל עלמין, כמי כחשיכה כאורה, אז יכול להיות מת, ועכשיו הוא יהיה חי. לגבי ממלא כל עלמין, אז יש גבול, אז מי שמת, הוא מת, חי, זה חי, זה שני דברים שונים. אבל לגבי סובב כל עלמין, אז כחשיכה כאורה. זה יהיה הגילוי הזה של סובב כל עלמין, שיביא לתחיית המתים, זה יהיה לעתיד לבוא כתוצאה מקיום המצוות עכשיו. אז הוא שואל, מה הפירוש? רק לעתיד לבוא יתגלה אור שנקרא סובב כל עלמין? גם עכשיו יש, בכל רגע ורגע, יש כל הזמן אור אלוקי מצומצם ממדות שנקרא ממלא כל עלמין. ויש אור אלוקי נעלה שנקרא סובב כל עלמין. למה צריך לחכות רק מזמן הגאולה אחרי ביאת משיח ועד יתגלה אור הסובב? הוא שואל, הנה גם כעת הוא בחינת סובב כל עלמין. הסובב כל עלמין נמצא גם עכשיו. אז מה עם תחיית המתים עכשיו? ואם כן, מהו זה התוספת והעילוי שיהיה לעתיד? מה יהיה לעתיד לבוא שינוי בגילוי שאין אותו היום? זה מסביר בעניין, מה שאני הולך להסביר, שבסובב כל עלמין יש שתי בחינות. יש כל דבר, מה הוא נקרא סובב? סובב זה אור מקיף. מה פירוש אור מקיף? אור שלמעלה מקליטה ותפיסה של הגבול של הנבראים. אבל באור הסובב והמקיף יש שתי בחינות. יש אור שהוא סובב, אבל הוא קרוב לפנימי. אפשר להכיל אותו גם בזמן הגלות בצורה מסוימת. יש אור הסובב שהוא כל כך מעלה, שהוא בכלל לא בערך הנבואי. מה שיש כיום אור הסובב זה אור הזה שהוא יכול להיות קרוב לפנימי. האור הסובב באמת יהיה גילוי רק לעתיד. זה מה שהוא כרגע יסביר, שתי הבחינות הללו.
קרוב לממלא.
כרגע זה קרוב לממלא, ולעתיד זה יהיה אור הסובב ברמה יותר גבוהה. בעניין. כי ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין, שתי הבחינות הללו שיש בהנהגת העולם. בחינה אחת שקוראים לה ממלא ובחינה שנייה שקוראים לה סובב, הם בחינת מקיפים ובחינת פנימיים. במילים אחרות זה נקרא אור מקיף ואור פנימי. אור הממלא כל העלמין נקרא אור פנימי, ואור הסובב כל העלמין זה אור מקיף. והנה, כשאומרים אור מקיף, למה קוראים לה אור מקיף? אור מקיף זה כמו אדם ששומע דבר שכל, והוא לא מבין והוא לא קלט את מה שהוא שמע. הוא רק שמע את העניין, אבל הוא לא יפנים את זה כרגע, כמה שהוא ניסה. אז הדבר שכל כרגע, יחסית למוח שלו, זה נקרא מקיף, זה ככה מלמעלה, כמו שאדם אומר, לא קלטתי, לא תפסתי. זה מבחוץ אליי. אבל אם הוא יתאמץ יותר, אם הוא ישקיע יותר, אז יכול להיות שבעוד יום או בעוד יומיים או עד 40 שנים, סקאי מיני שדאי דדרבי, אז זה ייכנס לפנימי. אז זה אור כזה שגם כשהוא היה מקיף, הוא לא מקיף בעצם. הוא מקיף יחסית כרגע למצב הנוכחי שלך, אבל יכול להיות, זה שייך להיכנס לפנים. והנה יש בית בחינות מקיפין. כשאומרים אור מקיף, יש שתי בחינות בזה. האלף, יש אור מקיף אחד, הוא מה ששייך לפנימי, הוא מאיר בו. יש אור מקיף כזה שהוא אור מקיף אמנם, אבל הוא שייך לפנימי. הוא מאיר בפנימי, הוא משפיע על הפנימי. שערה זו מחיה אותו. והבית יש אור מקיף גבוה יותר, הוא מקיף הכללי, שמקיף בהשוואה אחת ואינו מאיר בפנימי כלל. יש אור מקיף כזה שהוא בכלל שלא בערך. אז זה מה שהוא יסביר לעתיד לבוא, יתגלה הבחינת הסובב, האור המקיף, שהוא בכלל לא שייך להתגלות בזמן הגלות, שלא בערך כלל. הוא מסביר קצת יותר מה זה נקרא שתי בחינות של אור מקיף, מה זה נקרא אור מקיף שמשפיע. למשל הוא אומר. כאמר רז"ל, יש ביטוי שחז"ל אומרים, הכל בי עשרה, שכינתא שריה. איפה שיש עשרה יהודים, אז השכינה שורה. באיזה אופן השכינה שורה? אתה רואה עשרה יהודים, הם לא מתפללים כרגע או לא לומדים, אומרים, עצם הדבר שיש עשרה יהודים ביחד, יש כאן שכינה שורה. רואים את השכינה, מרגישים את השכינה, לאו דווקא. זה מבחינת מקיף. יש כאן השראת השכינה, אבל זה באופן של מקיף. נו, אבל מה ההשפעה שלו? אז מה רואים במציאות, והנה, יש מתפעל כשמתפלל בעשרה. יש אדם, כשהוא מתפלל בעשרה, התפילה שלו קצת יותר בחיות. כשמתפלל ביחיד, פחות. אז למה האדם הזה כשמתפלל במניין, התפילה שלו קצת יותר בחיות? שרושה של דבר שההשפעה המקיפה שעשרה פועלים, פועל עליו משהו. אז הוא לא, זה נשאר אור מקיף, אבל בכל אופן, עצם הדבר שזה השפיע אצלו על התפילה בצורה אחרת, זה אומר שהאור המקיף, כן יש לו השפעה על הפנימי. או למשל, או כשרואה שחברו מתפלל בכוונה. אתה רואה, אתה עומד ליד האדם, לא במניין, אתה עומד ליד אדם יחיד. אתה רואה שהוא מתפלל מאוד מאוד בכוונה. אז יש מצב שאתה רואה מישהו אחר מתפלל בכוונה, מתפעל גם הוא להתפלל יותר מרגילותו. אז זה משפיע עליך שאתה גם מתעורר גם להתפלל קצת יותר בכוונה. אז מה הסיבה לדבר? זאת אומרת שכוונת חברו בתפילתו, אתה הרי לא יודע מה חברך מכוון. הכוונות של חברך אצלו בראש הן בפנימיות, הוא מרגיש מה הוא מכוון. אתה גם מרגיש מה הוא מכוון? לא. אז הכוונות שלו ביחס אליך, מה הם נחשבים? אצלו בבחינת מקיף. הכוונות שלו הם מקיפים אליי, הם לא בהפנמה אצלי. ואינו נכנס בו בבחינת פנימיות, אני לא מרגיש מה הוא מרגיש. מצד שני, אז למה זה משפיע עליי? למה אני בכל אופן מתרגש מהתפילה שלו וזה קצת מעורר אותי? עם כל זה הוא מתפעל, למה? כי זה מקיף שמשפיע על הפנימי. המקיף של הכוונה של ראובן לא מופנמת במוח של שמעון. אבל הכוונה של ראובן שהיא מקיפה על שמעון, משפיעה על שמעון, ששמעון יתחיל להתפלל טוב יותר. זה אומר שהאור המקיף הזה שבא מצד ראובן, הוא לא מקיף כזה שאין לו שום שייכות לאף אחד. הוא משפיע על ההנהגה המעשית של שמעון, על התפילה שלו. והוא בחינת מקיף המאיר בפנימי. זה נקרא אור מקיף שפועל להאיר בפנימיות של השני. ויש, לעומת זאת יש אחרים שאינו מתפעל כלל. יש אחד שעומד במניין, עומד בעשרה מניינים. לא מזיז לו אותו דבר מבחינת המניין, בלי מניין. מה קרה? כי אצלו האור המקיף של המניין לא השפיע עליו בכלל. זה נשאר מבחינתו מקיף מוחלט. לא הזיז לו כלום. והיינו שאין מאיר בו בפנימיות ונשאר מבחינת מקיף הכללי שאינו מאיר כלל. זאת אומרת, אנחנו רואים, אם כך, בדוגמאות הללו, ששתי בחינות באור מקיף. יש אור מקיף, קודם כל ההגדרה למה קוראים לו מקיף, כי הוא לא נקלט אצלך ולא מובן אצלך, הוא נשאר כמעטפת חיצונית. המעטפת החיצונית הזו משפיעה עליך משהו או לא? לפעמים כן, לפעמים לא. אם היא משפיעה עליך, זה דוגמה של אור מקיף, שהוא אמנם מקיף, אבל יש לו בכל אופן איזשהו השפעה עליך. אותו דבר ברמות הרבה יותר גדולות. אומרים, אור הסובב כל העלמין זה אור מקיף. יש אור הסובב כל העלמין שהיום הוא אמנם נקרא סובב כל העלמין, אבל הוא סובב כל העלמין. העלמין יש להם איזשהו, העולמות יש להם איזשהו נגיעה, תפיסה, הם מושפעים מזה. אז תחיית המתים לא נהיה מזה. כי זה אור מקיף שהפנימי הוא כלי אליו. לעומת זאת, לעתיד לבוא, יתגלה כזה אור מקיף, כזה אור גדול שהיום הוא בכלל לא שייך. ומה יהיה לעתיד לבוא? זה יהיה הגילוי הגדול הזה, ולכן יהיה תחיית המתים וכו'. ומה יביא את הגילוי הגדול הזה? המצוות שאנחנו מקיימים היום. זאת אומרת, המצווה שידי עושה היום היא כל כך עוצמתית, זה כמו היום זרת הזרעים, אז את לא רואה את הפירות שיצאו מזה. כך שנים, פתאום יצא פרדסים ופירות וכו', אבל הכל בא מהגרעין היבש שהכניסו באדמה. אנחנו היום בתקופת הגרעין באדמה ממתינים לגילויים שיהיו אחר כך. כך יובן הדבר, אותו דבר בנמשל. מבחינת סובב כל העלמין דעכשיו, מה שאומרים שיש היום גילויים שנקראים סובב כל העלמין, הוא בחינת מקיף וסובב השייך לפנימי. זה מקיף אמנם, היום אור עליון יותר מההשגה שלנו נקרא אור מקיף, אבל הוא שייך לפנימי, יותר מאמץ, יותר עבודה, משהו זה ישפיע עליך, וגם אם זה לא חודר אצלך, עצם מה שזה משפיע עליך ונוגע בך, זה אומר שהוא שייך לפנימי, בצורה כזו או אחרת. זה נקרא סובב כל אלמין דייקה. מדייקים בתוך המילה סובב, אומרים את המילה אלמין. אלמין עולם זה גבול, זה צמצום. אם סובב כל אלמין, הסובב הזה משפיע על אלמין. שאין כן לעתיד לבוא כתיב, ומה יהיה לעתיד לבוא? מה שהיום נקרא סובב יהפוך להיות פנימי לגמרי. מה שיהיה סובב אז, היום בכלל אין לנו השגה בו. מה כתוב לעתיד לבוא? ונגולו כספר השמיים, נראה עוד שורה, וגם נאמר כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה. שמיים, כמו בגשמיות, שמיים זה מקיף על כל העולם. שמיים זה משל לאור מקיף. אז יש לנו שני פסוקים. על העתיד לבוא כתוב, פסוק אחד, שמיים החדשים בארץ החדשה, זה מה שיהיה. פסוק אחר אומר, ונגולו כספר השמיים. מה הפוש ונגולו כספר השמיים? שהשמיים התגלו כמו ספר שגוללים אותו ומגלים מה כתוב בפנים. מה שני הפסוקים הללו אומרים? שהשמיים של היום, שמיים זה רק משל, המקיף של היום, מה יקרה לו? ונגולו, הוא יתגלה, הוא יהפוך להיות פנימי. ומה יהיה האור המקיף שיהיה לעתיד לבוא? השמיים החדשים והארץ החדשה. יהיה מקיף כזה שהיום בכלל אין לנו שום שייכות ונגיעה אליו. ששמיים, בחינת מקיפים דקעת, יגולו כספר. המקיפים של היום, מה יקרה להם? נגולו, ככה הפסוק אומר, יתגלו להתלבש בבחינת פנימי. ומה יהיה לעתיד? ויתגלו מקיפים ושמיים חדשים. ואז על ידי אור הגדול ההוא, יהיה כזה אור מקיף גדול שיהיה לעתיד, אז גם המתים שוכני אפר יחיו. כי כשזה אור כזה גדול, אז אבניו כחשיכה כאורה, אז אין שום בעיה שגם המת יחיו. זה לא קורה היום, כי היום אין כזה גילוי כזה. ומה יגרום את הגילוי הגדול ההוא? המצוות שעושים היום, הזריעה שעושים היום. למה יהיה מצב שגם המתים שוכני אפר יחיו? לפי שלפניו כחשיכה כאורה. כמשל האור והשלבת היותר גדולה, מהירה למרחוק ביותר. בגילוי ההוא שלעתיד הוא על ידי המצוות. המצוות שאנחנו מקיימים היום זה הזרעים, והם יביאו איתם את התנובה, פירות ינובו בגילוי העתידי. שיעשו פרי למעלה. כמשל, זאת אומרת, יוצא שהתוצאה היא הרבה יותר עוצמתית מהפעולה. עשית פעולה יבשה כאילו, קיימת מצווה גשמית, פעולה טכנית מאוד פשוטה, מאוד יבשה, והתוצאה שלה תהיה בין ארוך. איך זה יכול להיות שאתה עושה משהו והתוצאה תהיה הרבה יותר גדולה? זה מביא דוגמה. כמשל הוולד. הגם שגידולו מן האישה, הוולד ממה גורם לה, הוא, עד שהוא נולד, שהוא עדיין בגדר עובר, ממה הוא גודל מן האישה, מן האמא, כמאמר, אז על אוכל, ממה שאימא אוכלת. אם כל זה אפשר, מה יכול לקרות? שהוולד יהיה גדול במעלה מן האישה. יכול להיות שהוולד, שיוולד, יהיה יותר גדול מהאישה, מהאימא. למה? שהוולד זכר, מבחינת משפיע, ואימו, מבחינת מקבל, מבחינת נוקבה. אם יוולד בן, בן זכר זה מבחינת משפיע, האישה היא מבחינת מקבל, אז עכשיו, כשהוא בגדר עובר, הוא מקבל מהאימא, אז בלעדיה אין לו כלום. אבל כשהוא יצא לעולם, הוא זכר, הוא הרבה יותר מהאימא אפילו. אז רואים שיש מצב בזמן ההכנה, אז כמו המצווה כיום, היא יבשה, היא גשמית, היא טכנית, היא נמוכה, אתה כרגע עושה אותה, ואחרי שהיא תקלט ותתגלה מה היא מכילה בתוכה, יש שמיים החדשים וארץ החדשה עם תחיית המתים, עם כל הגילויים הגדולים שיהיה בזאת.